אז שלום לכולם שוב, אנחנו ממשיכים. למי שלא זוכר, התחלנו את היום הזה במה זה HTML5, דיברנו על האלמנטים ודיברנו קצת על ליסט של צ'קליסט למיגריישן. מה שאנחנו נעשה עכשיו זה בעצם נעבוד על הדבר לדעתי המסעיר ביותר של HTML5, אתם לא מבינים כמה זה מסעיר, וזה ה-API, ה-JavaScripti שכלול בתוכו. בנוסף לזה אנחנו נדבר על CSS3, יהיו לכם גם בהמשך אפשרויות לשאול שאלות, וגם אגב תרגישו חופשי לשאול שאלות במהלך ההרצאה, כמו שעד עכשיו. אנחנו נתחיל עם האלמנט הידוע ביותר, שכבר ראיתם דוגמה אליו בסרטון של טרון, HTML5 Canvas. הקנבס זה בסך הכל אלמנט שאנחנו מגדירים אותו על הדף, תחת הטאג קנבס. מה שהוא מאפשר לי לעשות זה לצייר. לצייר בג'אווה סקריפט, ב-2D, שני ממדים, וגם ב-3D עם API שנקרא WebGL, אבל יש איתו המון המון בעיות עם ה-WebGL, אז אני לא אדבר עליו כל כך. מי שירצה לשמוע על זה יבוא אליי. בסוף ההרצאה. כאשר לקנבס יש עושר של API, משהו כמו 42 מתודות שונות של JavaScript, שמאפשרות לכם בעצם לצייר, לייצר אנימציות, להגיב לאיבנטים ועוד. איך אנחנו עושים את זה? כמו שרשום בשקף, אנחנו מתחילים מזה שאנחנו מוציאים את האלמנט של הקנבס ומוציאים את הקונטקסט ציור. איך אנחנו עושים הוצאה של קונטקסט ציור? canvas נקודה get context, פתח סוגריים 2D, סגור סוגריים, ויש לי הקונטקסט ביד. מה זה מלמד? ה-3D בדרך. מתי הוא יגיע? לא יודע. אחרי שיש לי את הקונטקסט ביד, יש לי 42 מתודות שונות שמאפשרות לי לעשות ציורים. הדוגמה פה, אני אומר לו fill style, אני מגדיר לו מה הצבע שהוא הולך לצבוע את האלמנט הבא שהוא הולך לצייר, ואני אומר לו fill rect, צייר לי מלבן בגודל 50 על 50 במיקום 30 על 30, XY ו-WH. בגדול זו הדרך שעובדים איתה, וזה נראה פשוט, אבל זה מסתבך, כי ה-API שלו הוא מאוד מסובך, ואני בתור מישהו שהוא לא גרפיקאי מומחה גדול, לא יכול להגיד לכם שזה קל לעבוד עם גרפיקה, ואם אתם מכירים את עולמות הגרפיקה ולבנות גרפיקה, זה לא קל בכלל. יש שם הרבה אלמנטים של טרנספורמציות, מטריצות וכו, ובגדול שזה לא מה שיגרום לכם לא לעבוד עם הקנבס, חס וחלילה. כי ראינו את טרון, ראינו את Cut the Rope, המשחק האינטראקטיבי שגם הוא קנבס, ואפשר להגיע לגרפיקות מדהימות עם הקנבס הזה. בואו נתחיל לראות קצת דוגמאות איך עובדים עם זה. כן. האם יש כוונה להכניס את זה לקונסולות? קונסולות, כלומר אקסבוקס, נינטנדו וכל הדברים האלה, לא נראה לי, כי זה לא רק יגנבו את המשחקים, כן? כי בסופו של דבר זה ג'אווה סקריפט וג'אווה סקריפט יורד לקליינט. לא נראה לי, כי הם גם מבחינת המנופקצ'רס, אחרי שהשקעת באקסבוקס ובכל ה-API של אקסבוקס, אתה לא תרצה להכניס משהו שיתחרה לך, או כל מיני דברים אחרים בכלל. זה כמו להתאבד בסופו של דבר, והוונדורס הגדולים, נינטנדו, מייקרוסופט, לא ילכו ויעשו התאבדות. הם לא מומחים בלעשות חרקירי כרגע. אוקיי. אנחנו נתחיל בדוגמת הסימפל. בדרך כלל מה שאנחנו צריכים לעשות כשאנחנו רוצים להשתמש בקנבס זה בסך הכל להגדיר את הקנבס. כאשר אני נותן לו width ו-height, 500 על 500 פיקסלים, ואני שם לו border כדי שתראו אותו. העיקר העבודה עם הקנבס זה כמובן בצד של ה-JavaScript. אז נתחיל בדוגמה ראשונה שהיא יותר פשוטה מה-Circle, Rectangle. Rectangle, אני משתמש, ושוב אני חוזר, Modernizer, אוקיי? אני עושה גם שימוש בו, אז אני בודק האם יש לי קנבס אצלי בבראוזר, כן, אז אני יכול להשתמש בקנבס, ואז אני יכול לעשות get element by id my canvas, get context, וזה בעצם דוגמה מאוד זהה למה שראינו בשקף, רק יש לי איזשהו opacity וצבע קצת שונה מאדום. אז בואו נראה איך זה נראה בבראוזר. רגע. לא עשיתי save, כן. אוקיי, אז קיבלנו ריבוע שקוף עם opacity של 0.5 בצבע חום מכוער. אוקיי, שוב, מתנצל, אני לא גרפיקאי כל כך מומחה, אז תסלחו לי על הציורים והדברים שאתם הולכים לראות פה. הוא ציור, הוא לא אובייקט, ותכף אנחנו נדבר על SVG, ושם הריבועים והעיגולים והכל זה אובייקטים. אז שיניתי את המימוש לעבוד עם סירקל, וקיבלנו חצי קשת, או משהו כזה. ואיך זה עובד? מה זה הסירקל הזה? אז כמו שאתם רואים, אני שוב מייצר את ה... קונטקסט שלי, קונטקסט העבודה, ואני מייצר פה רדיאל גרדיאנט. אפשר לעשות גרדיאנטים רדיאליים, אפשר לעשות ליניאר גרדיאנט, צריך פשוט להכיר שהמתודות האלה קיימות על הקונטקסט של הקנבס. אנחנו מגדירים לגרדיאנט את הסטופ קולורס שלו, במקרה זה 0, 0.2 ו-1, ואנחנו מגדירים לקונטקסט פיל סטייל. פיל סטייל אומר איך אתה הולך למלא את ה... ריבוע עיגול או מה שאתם מציירים לעומת סטרוק סטייל, שזה איך אני הולך לייצר את המסגרת של האלמנט שאני מצייר כרגע. אז יש לי פה שני רדיאל גרדיאנטס, במקרה הזה אני לא עושה פיל סטייל לרדיאל גרדיאנט השני. אני מייצר פאף זה אומר אני הולך לייצר איזשהו מסלול שדרכו אני הולך לצייר, או אותו אני הולך לצייר. המסלול אומר להיות, עומד להיות קשת, ואני ממלא את המסלול פלוס הקשת, וסוגר את הפאס שלי. אוקיי? אז בעצם מה שעציתי, מי שזוכר אי פעם בעבר הרחוק שפה כמו לוגו, אני יכול באותו אופן להזיז את הצייר שלי לנקודות מסוימות, לצייר, לעשות כל מיני ציורים כאלה ואחרים, ולסיים את הציור, במקרה הזה Close Path, יסיים את הציור. אז אחרי שראינו דוגמה כזאת שהיא יחסית מהדוגמאות היותר פשוטות, בואו נלך לדוגמה שהיא קצת יותר מסובכת. אז Complex, כל הדוגמאות אגב, הם כולם עם אותו ה-Canvas, אלמנט, לא עשיתי בו שום שינוי, כאשר בקומפלקס אנחנו הולכים לצייר ענן. איך אנחנו מציירים את הענן? בואו נראה קודם כל איך זה נראה בבראוזר. הנה ענן, ציירתי ענן, וואו. אז איך אני מצייר את הענן? שוב, בגין פאף, אני כמו בלוגו, מי שאהב את השפה הזאת אומר לקונטקסט לזוז לנקודה ספציפית, מייצר בזר קרב עקומה בזרווית לנקודה אחת, לנקודה שנייה, שלישית, רביעית, סוגר את הפאף. ברגע שסגרתי את הפאף, הוא עדיין לא עושה שום דבר, עד שאני לא עושה פקודה כמו פיל או סטרוק, כלומר, תמלא את ה... אלמנט שציירת, או תמלא את הבורדר שלו. אז אחרי שציירתי את הפאף, מה שאני עושה, אני מייצר רדיאל גרדיאנט, אומר פיל סטייל הקונטקסט, ואומר פיל, זה מה שמייצר בעצם את הצבע הפנימי. אחרי שעשיתי את הפיל הזה, אני אומר שאני רוצה לסטרוק line width שווה 5, stroke style תן לו צבע כחול וstroke. וזה מה שייצר לי את הענן הזה. יש פה דוגמה לעוד קלאוד נוסף שמציירים אותו. אם אתם רוצים לראות, אני פחות או יותר קצת טיפ-טיפה שונה, כי הוא פשוט מצייר גם את הנקודות שמסביב ל... או סתם נקודות שנמצאות בתוך הענן או מסביבו. כן. יש לי תשובה? כן. למרות שזה נראה מסובך, כן. יש אנשים שמתמחים בדבר הזה, בקנבס הזה, אוקיי? למשל, בצוות של גיאורגיו סרדו, זה בחור שכדאי לקרוא את הדברים שהוא רושם ממייקרוסופט, יש שלושה חבר'ה שישבו ועשו את הטרון הזה, הכל בקנבס. אז כן, יש אנשים כאלה, פסיכים, אבל יש אנשים כאלה. אם אקספרשן בלנד תומך בזה, גרסת 4 לא, גרסת 5 כרגע לא, לפי מה שראיתי. אם יתמוך בזה בעתיד, אולי, אולי, לא יכול להגיד כן או לא. מה שכן אני יכול להגיד זה שיש חבר'ה מאוד נחמדים כמו ג'ון רזיג, מי שמכיר, מי שכתב את ג'יי קוורי, שהתחיל לרשום ספרייה שבאה מעל קנבס כדי לעזור לבעיה הלא נעימה הזאת. ושוב, שזה לא מה שיגרום לכם לא להשתמש בקנבס, אוקיי? אם אתם צריכים דברים מאוד פשוטים לצייר או דברים כאלה, אל תעצרו בעד עצמכם כי זה נראה מסובך. בסופו של דבר זה צריך להבין איך זה עובד מבחינת קונספט ולעשות, אוקיי? אוקיי, לתשובה לא שמיר, התשובה היא לא, זה כן שמיר, אבל מה שהוא שומר זה לא סטייט, זה את הסנאפשוט של הלוח שלי במצב מסוים. אז אם אני נגיד מצייר איזשהו משהו ואז גורר איזה אלמנט שאני רוצה להדביק אותו, או כל מיני דברים כאלה, אם אני נגיד מייצר את הפיינט שלי או כל מיני דברים כאלה, אז אני פשוט שומר סטייט במצב כלשהו, ואחרי זה אם עושים לי undo אז אני חוזר לסטייט הקודם. זה פיינט, אוקיי. שנייה. נכון. יש בעיה במנועי רינדור של חלק מהבראוזרים. אני שוב, אנחנו עוד לא שם במצד אחד, מצד שני זה העתיד, אוקיי? וכן, אתם צריכים להיות מודעים לזה שיש בעיה במנוע הרינדור של הדפדפנים. IE למשל לוקח את הקנבס וזורק אותו ל-GPU ומשתמש בזה כדי לרנדר. לפעמים יש בעיית ביצועים עם הקנבס. אתם פחות ראיתם את זה במחשב הספציפי הזה, כי הוא מחשב חזק, אבל מחשבים חלשים יותר יכולים להיות בעיות שיראו אותם, וזה הערה נכונה, אגב. עוד... אוקיי, אפשר לצייר גם וידאוים, אפשר לצייר תמונות, ואפשר לעשות עם זה דברים מאוד 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 יפים. אוקיי, יש דוגמה באינטרנט שרצה של פיינט בקנבס. אז אפשר להגיע לזה, צריך אבל הרבה עבודה והרבה סבלנות. כן. נכון. אז אני מצייר, אני עושה פאס, מצייר את הענן הראשון, אחרי זה עושה פאס שני, מצייר את הענן השני. זה צריך להיות אחד אחרי השני, כי זה לא משהו שקורה הסינכרוני, אלא זה סינכרוני לחלוטין. תשובה כן, אבל אתה צריך לקודד קצת, הרבה. כן. אמרתי, API'ים של JavaScript זה הכל עכשיו קוד, אוקיי? אם עד עכשיו לא ראינו קוד. הייתה שאלה קודם לכן של אם אפשר לעשות דברים יותר מתקדמים, אז מה שאני הולך להראות זה, נעשה כרגע את shape. נכון. אוקיי, אפשר להגיע לדברים כאלה ודי פשוט, כי זה בסך הכל fill rect עם איזשהו gradient. אוקיי? אפשר להגיע גם למצבים שאני מצייר דברים יותר מתקדמים, לעשות אימג'ים, לעשות שדווים, לעשות... בוודאי. לא רק ספרייט ולא רק אימג', נרשום טקסט על זה, הכל. וידאו. אחד הדרכים, אחד הפוסטים ששחררתי בעבר הרחוק היה, איך אני לוקח את הקנבס, לוקח וידאו, שיש מרובע אדום שרץ על המסך ומסביבו הכל שחור. ואיך אני, עם הקנבס, כל מה ששחור אני עושה אופק. כלומר, המרובע רץ לי על אזור שקוף. מה שהיה צריך זה באיזשהו אתר, הם רצו להריץ וידאו מעל תמונה. ושהוידאו שרץ יהיה חצי שקוף. הם לא הצליחו לעשות את זה, רק הקנבס יכול עזר להם לעשות את הדבר הזה. ואני לא אגיד מי החברה שעשתה את האתר הזה. אוקיי? אז קנבס נותן לי הרבה יכולות, אבל לא רק הוא. בנוסף לקנבס יש לי את SVG או Scalable Vector Graphics, ושוב, 2D, שאנחנו מציירים איתו. ההבדל בינו לבין הקנבס זה שכל האלמנטים שאתם רושמים ב-SVG, הם אלמנטים דומים לחלוטין, כלומר, רקטנגל ברמת אדום, עיגול ברמת אדום, פילטרים ברמת אדום, שמייצרים שדואים או כל מיני דברים אחרים, פאטרנים ברמת אדום. מעבר לזה, מי יודע מתי SVG נוצר? המשפט שנאמר מזמן נכון, ב-2001 יצא תקן SVG גרסה אחת, דפדפן IE4 אפילו תומך בו, אוקיי? אבל באזור 2009, אחרי שכולם הדירו רגליהם מ-SVG, כי הוא היה גרוע, יצאה גרסת SVG 1.1, first edition, ולפני... ב-2011 יצא ה-Second Edition, ופה באמת היו שינויים מרחיקי לכת ב-SVG ברמה כזאת שכל הבראוזרים עכשיו כבר תומכים בזה. אוקיי? אז זה ככה מה קרה בעולם הזה של ה-SVG. מה זה ה-SVG בסופו של דבר? אלמנט שנקרא SVG שאותו אנחנו שמים על הדף, שמאפשר לי להכניס בתוכו אלמנטים גרפיים, אם זה רקטנגל, אם זה... עיגולים, אם זה מרובעים, וכמובן אנימציות, אפשר לעבוד עם זה, עם מודל אנימציה, שוב, עם ג'אווה סקריפט. בואו נראה דוגמאות לזה. אז נתחיל עם דברים מאוד פשוטים. זה חלק בתוך, זה נחשב תחת העולם של ה-HTML5, זה לא HTML5, אוקיי? ואני הולך עכשיו להגיד משהו שהוא יישמע לכם מוזר. אתם שומעים HTML5, HTML5, HTML5. בפועל, אם אתם הולכים ל-W3C, כשאתם מדברים על HTML5, אתם מדברים רק על האלמנטים ה-HTMLים החדשים. W3C קוראת למה שאנחנו קוראים לו HTML5, שזה כל המכלול של HTML, JavaScript ו-CSS, ה-Open Web Platform. אוקיי? פלטפורמת האינטרנט הפתוחה. אז תחת ה-Open Web Platform קיימים כל ה-API'ים האלה, קיים SVG, קיים הכל. בפועל, כשאנחנו מדברים על HTML5, אנחנו מדברים על ה-Vision, ואנחנו מדברים בעצם על ה-Open Web Platform. בתכלס, אנחנו, HTML5 זה פיפס בתוך כל הספסיפיקציות של W3C. אז הנה דוגמה למה אפשר לעשות עם SVG, ובואו נראה איך אני מייצר את זה, דרך אלמנטים, אלמנטים פשוטים, סטטיים לחלוטין. האלמנט הראשון שראיתם זה שני הריבועים שאני מצייר אותם, בואו נחזור אליהם, הנה הריבוע האדום והכחול שמעליו. בסך הכל מגדיר להם פיל וסטרוק, את הגודל שלהם ואת המיקום שלהם ב-X ו-Y בתוך האלמנט SVG. האלמנט השני, אני מצייר קצת יותר אובייקטים, רקטנגל, פוליגון, סירקל, ממקם אותם במרחב ומקבל משהו דמוי ציפור, אוקיי? שוב, אני מזכיר, אני לא גרפיקאי מומחה. האלמנט השלישי שאתם רואים מגדיר בתוך ה-SVG סקשן שנקרא depths, או באנגלית נרחבת definitions. בתוך ה-depths אנחנו יכולים להכניס לא רק gradients, גם פילטרים ופאטרנים שמאפשרים לי בעצם לעצב את ה-SVG אלמנט שלי. במקרה הזה אני מגדיר gradient. מה שחשוב, תמיד תיתנו ID. אם אתם לא נותנים ID, אחר כך אי אפשר להשתמש בזה. אז אני מגדיר את הגרדיאנט הליניארי My Gradient, מגדיר לו את הסטופים שלו, ואני משתמש עם הפיל על, סליחה, אני משתמש בגרדיאנט בתוך הפיל. איך אני עושה את זה? אני חייב להגדיר URL ואת ה-ID, בגלל זה החשיבות של ה-ID. אם אתם לא שמים ID לדברים שאתם שמים להם כדפינישן בתוך ה-SVG, לא תוכלו להשתמש בהם. באותו אופן הגדרתי גם פאטרן. אז פאטרן זה דפוס. אנחנו יכולים לא רק לצייר מרובעים עיגולים וכל מיני דברים אחרים, אנחנו יכולים לאגוד בקונטיינר אחד דפוס כלשהו, במקרה הזה סירקל ורקטנגל, ולהכיל אותו כפיל סטייל על אליפסה, מה שיצר את הדבר הזה. עכשיו, למי שחשקה נפשו במשהו קצת יותר אינטראקטיבי, אז יש פה דוגמה למה אפשר לעשות עם זה עם JavaScript. כלומר, זה ההתחלה של אנימציה, אוקיי? איך אנחנו עושים אנימציה עם SVG? אנחנו, שוב, מגדירים פה, במקרה הזה, סירקל, ואנחנו יכולים להשתמש בכל מיני דברים דומים שאנחנו מכירים עוד מקדם, כמו on mouse over, on mouse out, כדי לעשות את האיבנטים, במקרה הזה grow ושרינק, שמגדילים את הרדיוס של הסירקל ומקטינים את הרדיוס בהתאמה פי 2 ולחלק ל-2. וקצת להראות לכם דברים שאפשר לעשות בקנבס וב-SVG, בואו נתחיל בפינבול. שוב, קודם שיחקתי ב-Cut the Rope, זה כיף, אז עכשיו נשחק בקנבס, בקנבס, בפינבול. אז הנה פינבול בקנבס, וכן, ישב מתכנת פסיכי ועשה את זה בקנבס, בג'אבסקריפט, אוקיי? לא הייתי קורא לזה פסיכי, הייתי קורא לזה כישרוני מאוד, אוקיי? ויותר כישרוני ממני זה בטוח. קנבס זום. הרבה פעמים אחד הדברים שאומרים על סילבר לייט זה, כן, יש לי דיפ זום, ואי אפשר לעשות את זה בעולמות של ווב. אז הסי דרגון, מה שבדרך כלל משתמשים בסילבר לייט, גם קיים עם קנבס. אז אפשר לעשות דיפ זום ולהיכנס עוד ועוד 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 עד הסוף. קצת על דברים אחרים, קצת SVG, אוקיי? אז אני לא טייס מזלטים מומחה, וכנראה אם הייתי טייס מזלטים או מסוקים, אז המזלט שלי היה מתרסק באיראן כמו המזלט של האמריקאים, אבל בואו ננסה להטיס את המסוק הזה. אוקיי, יש לי מסוק, אני מטיס אותו. טוב, שיתרסק. אוקיי? אז דבר כזה, או סתם לשחק עם משחק קוביות, וזה ב-SVG, אוקיי? או ראיתם, אם המשחק הקודם היה משהו כמו קומודור 64 כזה, אז המשחק הזה הוא קצת יותר נחמד. אתם יכולים לשמוע את הסאונד שלו, בואו נוסיף עוד הרבה קוביות, ונעשה 10 קוביות. וזה ב-SVG, כן, SVG, רבותיי, מודל גרפי שאפשר להשתמש בו. אז אני לא גרפיקאי מומחה או אנימטור טוב, אבל רגע, תחזיק את השאלה הזאת חזק חזק ביד, כי הנה אנחנו באים. When to use canvas or when to use SVG. יש לנו שני מודלים גרפיים, SVG וקנבס. הם שני מודלים שבפועל משלימים אחד את השני, כי SVG עובד בגרפיקה פיקסלית, קנבס עובד בגרפיקה וקטורית. אפשר להשתמש גם בזה וגם בזה ביחד באותו דף אינטרנט. אבל הנה משהו שיכול אולי לעזור לכם לקבל החלטות לאיפה אני הולך. אם אני צריך אימג'ז סטטיים או לצייר משהו סטטי, SVG עדיף לכם. אם אני מדבר על משהו שאני רוצה לראות או להדפיס בצורה מאוד חדה וברורה, שוב, SVG. קנבס, גרפיקה פיקסלית, לא. כשאני מדבר על גרפים או טבלאות או משחקים של שני ממדים, גם זה וגם זה יכולים להתאים לכם. כשדגש נשאלה שאלה על ביצועים, ככל שיש לי יותר אלמנטים אצלי בתוך ה-SVG, הדף שלי יותר כבד ולכן הביצועים שלי יורדים. ולכן במצבים האלה קנבס עדיף. ככל שיש לי פחות אלמנטים, SVG עדיף, כי יש לי את האלמנטים יורדים לקליינט סייד ומוכנים לשימוש. כשאנחנו מדברים על screen capture, video manipulation, advertisement לווב או כל מיני סנריוז מסובכים, SVG לא יכול לעזור לכם כל כך. מצטער, זה דברים שאפשר, זה משהו שאפשר להשתמש איתו בצורה מצד אחד טובה ואפשר לקבל ממנו הרבה, מצד שני צריך תמיד להבין שזה חלק מהדום והבראוזר מתייחס לזה כאל חלק מהדום, ומגן הקושי לפעמים של ביצועים או דברים אחרים שהוא יכול ליצור לכם. עם כל זה, ראיתם שאפשר לעשות משחקי קומודור 64, אפשר לעשות משחקי קובייה, יש עוד הרבה דוגמאות למשחקים ב-SVG או דברים שנעשו ב-SVG. אחד מהדברים שאני מציע לכם ללכת ולהסתכל, ואני לא הולך להציג את זה עכשיו, SVG Girl, אוקיי? חפשו את זה במנוע חיפוש האהוב עליכם, ו... זה סרטון אנימציה SVG. אחרי שדיברנו על מודלים גרפיים, בואו נדבר קצת על דברים שמקרונים לנו כ-Web Developers, Storage. כמו שאמרתי בהתחלה, בחלק הראשון, יש לי שני אלמנטים של Storage, בעצם יש לי יותר, אבל שני אלמנטים סטנדרטיים של Storage ברמת בראוזר. אלמנט הראשון, נקרא Web Storage. Web Storage זה API שמאפשר לי לקבל 5 מגה של Storage, אוקיי? ברמת הבראוזר שהוא פר דומיין. ה-API שלו הוא סופר פשוט, כי בסופו של דבר מה שהוא עושה זה Dictionary שנמצא לי בקליינט סייד עם Keys ו-Values, כשה-Keys וה-Values הם תמיד String, וזה אומר שאם אני צריך לשמור שם אובייקט JSON, JavaScript Object Notation, אני אצטרך לעשות לו Stringify, ואחרי זה אני אצטרך לעשות JSON parse על מה שחזר לי, אוקיי? למי ששואל את עצמו. כאשר ה-Web Storage מתחלק לשני סטורג'ים שהם ולידים וניתנים לשימוש. אחד, Session Storage, שזה אומר שכל עוד הטאב שלי פתוח, הסטורג' קיים, וזה נועד עבור סטורג' של דברים מאוד קטנים. ו-Local Storage, שזה Storage שגם הפרסיסטנט שלו נמשך אחרי שהבראוזר נכבה. זה אומר, קיביתי את הבראוזר, פתחתי אותו, אני מקבל את ה-Storage. קחו בחשבון שאתם חייבים קונטקסט HTTP. זה אומר שאם אני אגרור את הדמויים של ה-HTML שלי עכשיו ויזרוק אותם בבראוזר, לא יעבוד. אותו דבר אגב בסטורג'ים האחרים. תמיד צריך קונטקסט של HTTP בשביל שהסטורג'ים האלה יעבדו. מבחינת API, API מאוד פשוט. יש לי אובייקט שנקרא Local Storage ואובייקט שנקרא Session Storage בבראוזר, ואני עושה להם Set Item, Get Item, Remove ודברים כאלה. API סופר פשוט, 6 מתודות אם אני לא טועה, Event 1 שאתם יכולים להתחבר עליו, On Storage, שכל שינוי בתוך ה-Storage אתם יכולים לקבל נוטיפיקציה מה-Event הזה ולעשות דברים. אופה. כן. לא, זה לכל אחד ואחד מהם בנפרד. השאלה הייתה אם ה-5 מגה זה רק לשניהם יחד, לא, זה 5 מגה פר דומיין לסשן סטורג', 5 מגה פר דומיין ללוקל סטורג', כאשר זה תלוי מדפדפן לדפדפן. רוב הדפדפנים בנו את זה כ-5 מגה, יש דפדפנים שמאפשרים לכם בעזרת פייפים להפעיל את זה בגודל יותר גדול, או שתקבלו אקספשנים של quota-exceeded exceptions או quota-exceeded errors. מה שאני הולך להראות לכם כרגע זה משהו מאוד מאוד פשוט של שימוש ב-Web Storage. אז Web Storage באופן כללי, אני הולך להשתמש ב-Local Storage באופן, בתוך הדוגמה הזאת, אבל באופן כללי זה משהו שקיים בדפדפן, אגב, נתמך מ-i8 ומעלה, כבר ב-i8 היה את ה-local storage וה-session storage. מה שאני עושה, אני בודק, האם יש לי אייטם שנקרא load counter? אם אין לי אותו, אני מאתחל אותו בערך 0. ואחרי זה, מה שאני עושה זה פשוט עושה set לאייטם, לדאטה שחזר לי ממנו, כלומר, אם זה היה פס, אז זה יהפוך להיות 1, אם זה 1, זה 2 וכן הלאה, ואני מקדם את זה לפי כמות הרפרש שיש לי על הדף. את הדאטה עצמו, את הערך שאני קיבלתי, אני מכניס לאיזשהו inner HTML, בתוך איזשהו span שנמצא לי פה, שהוא counter. בנוסף לזה יש לי כפתור שנקרא clear, שמנקה לי את ה-local storage. אם אתם לא מנקים את הסטורג'ים האלה, הם לא מתנקים בעצמם. סשן סטורג' הוא כן, ברגע שסגרתם את הדפדפן, מתנקה. לוקל סטורג' לא. זאת אומרת שאם שמרתם דאטה שם, סגרו את הדפדפן, חזרו אליו, הדאטה קיים, הוא עשה פרסיסטנט לדיסק, ואז אתם חייבים תמיד לעשות קליר. שאלה. מה? אם הסשן קיים, אז כן. סליחה, לא. אם זה סשן, ברמת טאב, אוקיי? ברמת ווינדו, אם זה לוקל סטורג', זה אתה יכול לפתוח 4 טאבים שונים. ואגב, שאלו אותי בהרצאה הקודמת, אם אני פותח בקרום ואחרי זה באקספלורר, אז אין שום קשר, הם שניהם שומרים את הלוקל סטורג' והסשן סטורג' במקומות אחרים לגמרי, אז יש לכם במקרה הזה סטורג' חדש. אז כדי להריץ את זה, אנחנו נעשה F5, בסך הכל נעשה לזה set as start page, נעשה F5, נריץ את זה, שוב, אתם חייבים קונטקסט HTTP, אז אני מריץ את זה בסרבר הפנימי של Visual Studio. מה שאתם יכולים לראות, you have viewed this page 6 times, כלומר, כבר השתמשתי בדבר הזה, ואם אני ממשיך, 11, אני עושה clear, חזרתי ל-1, 2, 3 וכן הלאה והלאה. בתוך קש פנימי של הדפדפן, וברגע שהדפדפן נסגר, אז באזור מוגדר בתוך הדפדפן, שכל דפדפן מגדיר אותו בעצמו, איפה זה נמצא. זה לא איזה טמפ, אוקיי? זה בדיוק מה שרשום בשקף, המחליף של קוקיז, אוקיי? אז ההבדל העיקרי בינו לבין קוקי, קוקי נשלח לסרבר סייד וחוזר חלילה. במקרה של לוקל סטורג' זה הכל קליינט סייד, פיור קליינט סייד. הסרבר לא מכיר את זה. אם אתם רוצים לקחת דאטה ששמרתם בלוקל סטורג' ושהוא יעבור לסרבר, אתם צריכים לעשות פעולות של אייג'קס, רגילות, כמו שאתם מכירים. כן. אין טיים אאוט על סשן סטורג'. כל עוד החלון פתוח, יש שם את הדאטה. כן. אוקיי, סקיוריטי. אין לשים דאטה סקיורד בלוקל סטורג' או בכל מה שאני מראה לכם, מסיבה אחת פשוטה. זה בקליינט סייד. זה פריץ. אוקיי? זה, מבחינת סקיוריטי, אל תשימו שם משהו, דברים שהם סקיורד, כרטיסי אשראי, כל דבר שהוא. לא שמעתם את זה ממני, אוקיי? כן. אז השאלה הייתה אם יש משהו מקביל ל-isolated storage של Silverlight, מה שנקרא הרמה להנחתה. כן, אחרי שראינו את ה-Web Storage, שהוא סתם דיקשנרי שמחליף את הקוקיז, אבל כבודו במקומו מונח, IndexDB, אוקיי? ה-IndexDB זה API נוסף, שזה דאטאבייס מבוסס אינדקסים, שהוא אמור להיות עבור הבאת נתונים בקליינט סייד ושמירתם בקליינט סייד. הוא הדאטאבייס שבסופו של דבר נפל לפור, כי היה Web SQL או כל מיני דברים מוזרים כאלה שגוגל הציעו, והם נפלו, ו-W3C ימצא את ה-IndexDB במקום, על הפעם וחמתם של מייקרוסופט, גוגל וכו'. כאשר הסטורג' מאפשר לי לשמור אובייקטים, לא רק סטרינגים, כמו שלוקל סטורג' וסשן סטורג' מאפשרים, הוא מאפשר לי לבצע פאצ'ים של דאטה, מול אינדקסים, מאפשר לי לייצר אינדקסים שלי, לא רק על ה-ID או כל מיני דברים כאלה, אלא על כל מיני רשומות אחרות, מאפשר לפתוח קורסרס ולרוץ בלולאה על דאטה סטורג' בתוך האינדקס DB. זה נראה ומתנהג כמו איזשהו דאטאבייס טבלאי, אבל זה לחלוטין לא. אין פה טבלאות, אנחנו שומרים אובייקטים, מי שמכיר את האסכולה הזאת של NoSQL וכל הדברים האלה, זה document database מאחורי הקלעים שמבוסס אינדקסים. הכל בצד של הקליינט, כן. כל הבראוזרים אמורים לממש את זה. אני יודע שקרום מממש את זה ב-5 מגה, אינטרנט אקספלורר מדברים על 10 מגה שיהיה לכם סטורג' שמה. יש API מאוד מסיבי, כדי להשתמש בו, אני צריך להשתמש באובייקט שנקרא IndexDB, שייך לווינדו. יש לו מודל עבודה הרגיל שלו, הוא מודל אסינכרוני, זה אומר שאנחנו מבקשים בקשה ומקבלים תשובה עם סקסס או ארור. אפשר להשתמש בזה במודל סינכרוני, אבל השימוש היחיד במודל הסינכרוני זה אך ורק עם Web Workers, שאותם אנחנו נראה בהמשך, אוקיי? וכרגע לא נתמך באף אחד מאחד מהדפדפנים. מרמת דומיין, אוקיי? וגם הוא פרסיסטנט אחרי שסגרתי את הבראוזר. אז שימו לב, לדוגמה, איך אני מגדיר לי דאטאבייס חדש בתוך IndexDB? אני מייצר את ה-request ל-indexdb.open, אחרי שאני עושה את ה-request הזה, אני מחבר לו event handlers ל-on error ו-on success, כאשר ב-request.result אני אקבל את הדאטאבייס שנוצר בסופו של דבר, כאשר ה-success נקרא. במקרה של error, יהיה לי error code ו-message, אם יש message. עכשיו, מה שאני הולך להראות לכם עקרונית זה רק את הקוד. ב-i10, הקוד שאני הולך להראות לכם לא ירוץ, והסיבה היא מאוד פשוטה. לפני 3 שבועות, IndexDB עשו refresh לחלק מה-API'ים שלו, ואף אחד מהדפדפנים, למעט Firefox שיצא לפני שבועיים, לא תומך בתקן החדש של IndexDB. אז הקוד שאתם תראו ירוץ בפיירפוקס גרסת 10 ומעלה, בקרום כנראה בגרסה הבאה, ב-i10 ברגע שהם יטמיעו אותו, והסיבה העיקרית של השינוי פה היא הנושא הזה של Event Listener, שתכף אני אדבר עליו. איך אני עובד עם ה-IndexDB? אז קודם כל אתם יכולים לראות פה שאני משתמש ב... להגדיר לי משתנה של IndexDB, כי כרגע כל הבראוזרים, בגלל שהספסיפיקציה משתנה מדי פעם, שמו את הפרפיקס שלהם, אוקיי? אז MS IndexDB, Moz IndexDB, WebKit IndexDB וכו. מה שיהיה בתוך הבראוזר ממומש, אם זה window.indexDB, זה מה שיפול בסופו של דבר ואני אשתמש בו. בנוסף לזה, לכל עבודה בתוך IndexDB אנחנו צריכים טרנזקציה. אפילו לפאצ'ים, אפילו לקורסרים. אז כל טרנזקציה היא גם כן, כמו שאמרתי, אסינכרונית, אבל אני גם צריך להגדיר לי את הטרנזקציות, מה זה IDB Transaction, שזה מה השם של האובייקט על פי התקן, וגם הוא נמצא בתוך הווינדו. אז שוב, כמו שעשיתי פה, בשורה הראשונה, אני עושה את אותו דבר בשורה השנייה. ההבדל היחיד הוא שמייקרוסופט ומוזילה כבר משתמשים ב-IDB Transaction, קרום כרגע מכריח אתכם לשים WebKit בהתחלה. אני מייצר שני אובייקטים של people, אוקיי? יש לי פה array של JSON objects, ומגדיר לי פונקציות של initDB, להתחיל את הדאטאבייס, ומה אני עושה כשהדף נטען. כאשר הדף נטען, כלומר, DOM Content Loaded Event קרה, אז אני מריץ את הפעולה הבאה, initDB, כלומר, תתחיל את הדאטאבייס, ומה שאני עושה בהתחול של הדאטאבייס, אני פותח את הדאטאבייס, ושימו לב לדבר הזה שפסיק אחד, זה הוורז'ן של הדאטאבייס הנוכחי שלי. כדי לשנות את הסכמות של הדאטאבייס, אתם חייבים לשנות וורז'ן. אוקיי? זה אומר לעשות open 2, כדי אחר כך להגדיר אובייקטים חדשים של object store, שזה מקביל לטבלה בדאטאבייס. כאשר עשיתי אחד, אני מתחבר להנדלרים של ה-on success, on error, והנדלר נוסף שקיים אך ורק בפיירפוקס כרגע, זה אחד הדברים שהשתנו בספסיפיקציות, on upgrade needed. האיבנט הזה יקרה כשאנחנו משנים version, ורק בתוך האיבנט הנדלר שלו, אתם יכולים לבנות את ה-object stores, שזה האובייקטים של הטבלאות בדאטאבייס של האינדקס DB. השורה הזאת שאני משתמש בה, משתמשת באיבנט שקרה לי, מחפשת את ה-current target שזה ה-request שלי, ומחפשת את ה-result שבתוכו, כדי לייצר מתוך הדאטאבייס שנוצר לי, כשהוא נוצר לי, את ה-create object store. כלומר, ייצרתי כרגע object store שמיועד לשמור אנשים. בנוסף לזה, אני נותן לו option object, שמכיל את הנתונים הבאים, key path. key path זה בעצם ה-key של הטבלה, או נקרא לזה טבלה, אבל זה לא טבלה, של ה-object store, ואני מגדיר אותו כ-auto-increment. אם אני לא מגדיר אותו כ-auto-increment, אז אין לי key generator, ואז אני צריך לספק key שהוא יוניקי בעצמי. בנוסף לזה אני מייצר שני אינדקסים על name ועל email, שזה הנתונים שאני מכניס פה בתוך האובג'קטים שיצרתי. ועם האינדקסים האלה אני יכול לייצר קורסור אחר כך כדי לרוץ על האינדקס. ומכניס לתוך האובג'קט סטור את הדאטה שלי דרך פונקציית ה-add. יש לי עוד שלושה כפתורים על הדף, שאותם אני מאתחל. והכפתורים עושים את הדברים הבאים. הדף עצמו הוא, אם נלך לדיזיינר רגע, מכיל בתוכו אפשרות להזין רקורד חדש, למחוק רקורד לפי ה-ID ולהדפיס את כל הרקורד שיש לי כרגע בתוך האינדקס DB. אז בוא נתחיל מלהדפיס. כדי להדפיס את כל הרקורד אני מייצר קורסור. איך אני עושה את זה? אני מתחיל לי טרנזקציה דרך DB Transaction שהיא read ו-write, ואפשר גם read only, אפשר גם עוד אופציה שלישית שאני לא זוכר כרגע, ואני מקבל את הטרנזקציה, את ה-object store מתוך הטרנזקציה כדי לפתוח עליו את הקורסור שלי. ברגע שפתחתי את הקורסור, אני מתחבר לאיבנט של ה-on success שלו, ואז אני יכול להגיד לקורסור continue כדי לרוץ על הנתונים שלו, וכמובן לקבל את הקורסור key, שזה בעצם ה-key path, ואת הקורסור value, שזה בעצם האובייקט שלי, נקודה מה שיש בתוך האובייקט. אז זה לרוץ בקורסור על אינדקס DB. יש לי אפשרות כמובן גם למחוק אלמנטים דרך ה-ObjectStore.delete. יש לי אפשרות להוסיף אלמנטים. ראיתם ObjectStore.add קודם לכן, אז הנה אני מוסיף פה אלמנטים. ויש לי אפשרות כמובן לעשות עדכון לאלמנטים מן הסתם, ולהשתמש בפונקציה שנקראת get על ObjectStore כדי להביא אובייקט לפי ה-key pass שלו. אוקיי? אתם, מה שיווצר לי בקיפאף, וזה אני, עם זה אני מסיים, זה עוד רשומה, או יותר נכון, עוד פרופרטי על האובייקט שלי, שהוא נקרא ID, שדרכו אני אוכל לעשות פאצ'ים, אוקיי? אם האובייקט, אם זה לא קיים. אם למשל היה לי ID פה, אוקיי? ID שווה מה שזה לא יהיה, אז הוא היה מתייחס ל-ID הזה כאל ה-KeyPath, אוקיי? אם אני לא מספק את זה, אז הוא מייצר KeyPath על פי מה שאני נותן לו. אז שוב, אני לא מריץ את זה כי אין לי פה על המכונה שמייקרוסופט הביאו לי פיירפוקס 10 ומעלה, אבל קחו בחשבון שמה שראיתם עכשיו זה הדאטאבייס בקליינט סייד שאתם יכולים להשתמש בו במקבילה ל-isolated storage של Silverlight או כל דבר אחר, ואפשר לעשות, שנייה, אפשר לעשות קומבינציה ולהשתמש גם ב-local storage וגם ב-index DB ביחד באותה אפליקציה. שאלה. כן. לא קיים יותר. התקן הזה הוא deprecated. הם תומכים, אבל התקן הזה הוא לא, הוא deprecated, כלומר W3C זנחה אותו לחלוטין, ואינדקס DB זה המחליף שלו. כן. לא. אפשר לאינדקס DB להכניס את הדברים הבאים. סטרינגים, אובייקטים של JSON, arrays, אוקיי? וסקלרים, כלומר number, זה מספר. ועבר לזה אי אפשר להכניס שום דבר נוסף. קבצים לא. אלא אם כן אתה מאמיר את הקובץ לאיזשהו ייצוג של array, ואז מכניס את array כקובץ. כך בחשבון, קחו בחשבון שהגודל מוגבל. כלומר, עד 10 מגה ב-IE, בדפדפנים אחרים זה עד 5 מגה. עוד שאלה? כן. גם פה יש דפדפנים... כן, גם פה יש דפדפנים, אוקיי, השאלה הייתה אם, יש, אם אפשר לעבור את המגבלה. דפדפנים נותנים את האפשרות הזאת, אבל כרגע זה מצריך אותי לעשות פייפ, תוך כדי נגיד להפעיל את קרום עם איזשהו פייפ כלשהו, שאני מעביר איזשהו פרמטר שאני מעביר לקרום. ברור לך שיוזרים שהם לא developers או... יוזרים מתוחכמים לא ידעו לעשות את הדברים האלה. אז כרגע אין תמיכה לזה, אבל בטוח שתהיה תמיכה לזה בעתיד, כי לא, ההגדרה הזאת של להגדיר עד 10 מגה, זה בעייתי. בעייתי מצד אחד, אבל זה נכון מצד שני, כי אם כל דומיין יפתח לי את האינדקס DB שלו, אז כל הארדיסק שלי יתפוצץ. אוקיי? שאלות נוספות? כן. סינכרון, מה, קליינט מול סרבר? אוקיי. קודם כל, תזכור שזה קליינט סייד, זה אומר שכשהבאת מידע זה פר יוזר, אז אני לסנכרן את המידע, אני בסך הכל יכול להשתמש באינדקס DB, לעשות לו עד וכל מיני דברים כאלה. אם אני רוצה להכניס מידע שהבאתי, אני רוצה להוציא מידע, אותו דבר, מוחק, או כל מיני דברים כאלה, אבל API של סינכרוניזציה אין. למה? לאינדקס DB? תשובה, שוב, אני חוזר לשאלה הקודמת, security מבחינתכם הכל public, אוקיי? ברור שאם מישהו יגיע אלינו למחשב, אז והוא ידע איפה למצוא את זה, ו... אפשר לדעת איפה למצוא את זה? בסופו של דבר, כן. בסופו של דבר, זה קובץ שנמצא בתוך ספריות, בתוך הדפדפן. אוקיי? קבצים, לא קובץ, כי זה פר דומיין.
אמרתי, כי זה דפדפן מדגיש אותו רק לדומיין. כמובן
אז זה היה בגדול אינדקס DB, ואני ממשיך קדימה, כי יש לנו עוד כמה API'ים נוספים, ואנחנו לא נספיק אותם. Offline Web Applications. מה זה Offline Web Application? אני זוכר את זה. Offline Web Application זה היכולת שלי לקחת את האפליקציה שלי לאופליין, כלומר אין לי נטוורק והאפליקציה שלי עדיין עובדת. איך אני מגיע לזה? אז יש API שלם שמאפשר לי לעבוד בצורה שהיא אופליין. מה שנקרא AppCache. תחפשו AppCache במנוע חיפוש ואתם תמצאו הזכורים לזה. ה-AppCache מגדיר בעצם קובץ מניפסט שבו אנחנו מגדירים מהם הקבצים שיורדים לקליינט שלנו, ומה עם קבצי הג'אבסקריפט שיורדים לקליינט שלנו, וכמובן, עם איזה, איך אני מגיב לאיבנטים שבהם אין לי נטוורק ואני עדיין צריך איזשהו אובייקט או דף שמישהו מחפש, כאשר ברמת האפקש יש לנו גם איבנטים שאנחנו יכולים להתחבר אליהם, יש לנו בתוך הנביגייטור אובייקט אונליין בוליאן שאנחנו יכולים להבין האם אנחנו אונליין או אופליין, וכל הדברים האלה אנחנו תכף נראה אותם. המניפסט פייל עצמו זה בסך הכל רשימת קניות, אוקיי? תתייחסו על זה כאל רשימת קניות. כל מה שאתם עושים בתוך הקובץ מניפסט עצמו זה רושמים את כל הרשימה של הדברים שאתם רוצים להוריד לקליינט סייד שלכם. בנוסף לרשימה הזאת אנחנו חייבים להגדיר בדף שלי שהוא מתייחס לאיזשהו קובץ מניפסט כלשהו כדי להפעיל בכלל את היכולות של האפקש. איך אנחנו עושים את זה? HTML manifest שווה myAppCache.manifest במקרה הזה, כאשר דגש חשוב לסרבר סייד שלכם. אם אתם לא מחזירים content type בהדר שהוא text slash cache-manifest, זה לא עובד. אז קחו את זה בחשבון. ב-IIS אתם צריכים להגדיר headering עבור הדפים שאתם רוצים שהאפקש יעבוד. בנוסף לזה, הקש מניפסט עצמו הוא מאוד מאוד סטריקט. כלומר, אתם חייבים להגדיר קש מניפסט כשורה ראשונה, ורק את זה, לא רווחים, לא כלום, enter, ולהמשיך לרשום את המניפסט עצמו. יש לו שלוש ריג'נים עיקריים. ריג'ן אחד נקרא fallback, אליו במקרה של תקלה, error, אתם תגיעו לקובץ שבמקרה הזה זה offline.html. יש לו אלמנט נוסף או region נוסף שנקרא network, ששם אתם מגדירים מה חייב אינטרנט whatsoever, בלעדיו האפליקציה לא יכולה לעבוד. אוקיי? אז אם מישהו הולך ללוגין.spx ואנחנו במצב של disconnected, אז אנחנו נעוף כנראה לפולבק, כי אין לי נטוורק. ויש ריג'ן שלישי שלא מחויב המציאות לשים שם את הריג'ן קאש, אבל תעשו לעצמכם טובה, תשימו את הריג'ן הזה, אוקיי? שזה הרשימה של כל הקבצים שיורדים והאפ קאש מחזיק אותם. טיפ קטן, אנחנו יכולים לשים את הסולמית כהערות, אוקיי? ועל מנת לשמור גרסאות של קאש, שימו בין ה-cache manifest ל-fallback במקרה הזה, סולמית version 1, 2, 3, 4, כדי שבמקרים שבהם אתם צריכים לרפרש את ה-cache, אז אתם תוכלו לעשות את זה, רק אם המניפסט עצמו השתנה, זה הערובה היחידה שה-cache יתרפרש. ועוד דגש נוסף, יש לפעמים התנגשויות בין AppCache ל-HTTP caching, אז קחו את זה בחשבון. מה? מתי הוא מחליף את זה? ברגע שאתה משנה לו את הוורז'ן. ברגע שהמניפסט משתנה. זה גם תלוי בהגדרות דפדפן, אבל חלק מהדפדפנים עוד לא ממשו יכולת לעשות נגיד קש עד 20 דקות, שעה, חודשים, ימים או דברים כאלה. אז אני לא אגיד לך כן זה תלוי בהגדרות דפדפן, כי זה עוד לא שעה. אבל אני מניח שזה גם יהיה חלק מההגדרות דפדפנים. כן. מבחינתך אתה יכול להוריד את כל האתר שלך לקליינט סייד, אוקיי? הם לא הגבילו את זה, מה שבטוח זה שאתה לא רוצה להוריד את כל האתר שלך, וג'ימייל זה דוגמה מובהקת למשהו שמשתמש באפ קאש, למשל. הוא לא מוריד לך הרבה, הוא סימפל, הוא די פשוט יחסית. בנוסף למניפסט, יש לי API שלם, כמו שאמרתי. כל מיני איבנטים שאני יכול להתחבר לקאש עצמו דרך האובייקט שנקרא Application Cache. הוא גם כן משוייך לווינדו כמו IndexDB. ואני יכול להשתמש באיבנטים האלה כדי לקבל סטטוס, כדי לעשות כל מיני פעולות, כמו למשל אתם יכולים לראות swap cache. במקרה שרפרשתם את הקאש, הורדתם את המניפסט, אז התהליך בדרך כלל של ריפרש זה קודם כל הדף נטען מהקאש, ורק אחרי זה הוא מזהה שיש לי מניפסט פייל נוסף, אז הטעינה הבאה היא זאת שתרפרש. אנחנו לא רוצים להגיע למצבים האלה, נכון? כי אז בעצם היוזר צריך ללחוץ פעמיים F5 כדי שאנחנו נרפרש את הקאש בשבילו, או שהקאש יתרפרש. אז יש לי פונקציה שנקראת swap cache שנועדה בדיוק לדברים האלה. ומעבר ל-Event Handlers, כמו שאמרתי, יש לנו Connectivity API בתוך ה-Navigator On-Online, מאפשר לי להבין האם אני, מאפשר לי להבין האם אני Online או Offline, כאשר אני יכול גם להתחבר לשני Event Listeners כמו Online ו-Offline, כדי להגיב למצב שבו בשנייה שהתנתקתי או בשנייה שהתחברתי, תעשה משהו. לדוגמה, אחד הדברים שנוהגים לעשות זה, כשאני הופך למצב של on-online, ללכת ל-IndexDB, לשלוח request AJAX כדי לעדכן את כל מה שהשתנה, את כל הקווטה שהשתנתה ב-IndexDB עד מקום מסוים, ובעצם בצורה הזאת לסנחרן. אוקיי? סתם נקודה למחשבה, מה אפשר לעשות ואיך API'ים שונים של HTML5 מתחברים אחד עם השני. זה מול האתר שלך? לא, זה דרך device. הדיווייס עצמו, הבראוזר צריך לדעת שאני מחובר כרגע לאינטרנט או לא מחובר לאינטרנט. לא האתר, זה הרי client side. האיבנט של האונליין, ברגע שהבראוזר זיהה שהתחברתי אונליין, אז הוא זורק את האיבנט הזה לנביגייטר. אם אתה נמצא בקונטקסט של האתר שלך, אז כן, אז מול האתר שלך. אם אתה נמצא בקונטקסט של אתר אחר, וגם הוא מממש את ה-navigator.online, או, סליחה, לא מממש, אלא מכיל בתוכו אפ קאש, אז גם מול האתר שלו. מי שזה לא יהיה. אוקיי, אני לא יראה לכם דמו של אפ קאש, אוקיי? כי זמננו קצר ואני רוצה להתקדם הלאה לעוד כמה וכמה דברים, אבל יש פה לינק, פשוט תפתחו אותו, תראו את הלינק עצמו. אני שם את המצגות בבלוג שלי, וגם גיא אמר שהוא ישים את המצגת, כי אני מעביר לו גם כן ב-MSDN, בבלוג של MSDN, אז לא לדאוג, אתם לא חייבים לרשום את זה. ואנחנו נדבר על API, אם אני לא טועה, האחרון, זה Geolocation. כן. אי פעם רציתם כמקימי אתר לזהות את המיקום של מי שכרגע גולש אליכם? סביר להניח שכן, כי זה יכול לעזור לכם בנושאים של מרקטינג. למשל, אם אני חברת קסטרו ואני רוצה איכשהו למכור למישהו שנמצא בדיוק לידי, והוא בדיוק גלש לאתר של קסטרו ואני מזהה הוא נמצא לידי, אז אני יכול להרים לו נוטיפיקציה דרך API אחר של HTML5 Web Notification, שאי, יש עכשיו מבצע בקסטרו בדיוק בחנות שלידך, בוא תקנה. או אם אני חברת דלק ואני רוצה לתת למישהו מפה שאומרת, אתה נמצא בנקודה הזאת, לידך יש את התחנה הזאת ואת התחנה הזאת. היום הרי כל דיווייס מכיל GPS, זה טאבלטים, זה מובילים. בעיה היא איך אני עושה את זה ברמת בראוזר. אז התשובה, יש לי API של Geolocation. וב-API הזה אנחנו בוחרים לשתף את את האתר במיקום שלנו, כלומר אתם תראו שאנחנו נקבל נוטיפיקציה אם אתה מאשר לאתר לקבל את המיקום שלך, כאשר הבראוזר ילך ויבדוק את המיקום שלך על פי איזשהו אלגוריתם, למשל האם אני אם יש לי GPS, אז הוא הולך ל-GPS, אם אין לי GPS, הוא הולך ל-IP או MAC addresses וכו. ואין ערובה, אגב, שהאיכון יצליח. תמיד צאו מתוך הנחה שגם אם אתם משתמשים ב-geolocation, אין לכם ערובה שמצאתם אותו ובאמת הוא נמצא. אני אתן דוגמה. יכול להיות שבדמו שאני תכף יראה, אנחנו לא נראה שאנחנו נמצאים במיקום של רעננה צפון, או סליחה, של רעננה, אלא אנחנו נהיה בראש העין. למה? כי האינטרנט של אורנג' נמצא שם, או בנט ויז'ן בחיפה, או כל מיני דברים אחרים. אז בואו נראה קצת API ונראה דוגמה לגיאולוקיישן. בדוגמה הזאת אני משתמש ב-Virtual Earth של מייקרוסופט על מנת להציג את הנקודה שבה אנחנו נמצאים. אז כדי להביא את Virtual Earth אתם צריכים ללכת ecn.devvirtualearth.net ולהביא את הקובץ Map Control האחרון שלו. אתם חייבים להגדיר איזשהו div שעומד להיות האלמנט שאנחנו מציג עליו, ואתם חייבים לתת לו width ו-height, אחרת לא יהיה מוצג שום דבר. ואיך אנחנו עובדים עם geolocation? לא, זה יכול להיות span גם, או section, או כל דבר אחר. זה חייב להיות אלמנט, שהוא block element. אוקיי, אני מגדיר מפה, אני מגדיר layer, יש לי פה את jQuery בדרך, אז למי שלא מכיר את זה, זה בעצם להתחבר ל-DOM Content Loaded, אוקיי, ב-jQuery. כאשר אני מריץ את ההנדלר הבא, כאשר ה-DOM Content Loaded קרה, בדוק במודרנייזר, אני מזכיר שוב, מודרנייזר, ספרייה שכדאי לכם להכיר, נקודה geolocation, האם יש לי geolocation ממומש בבראוזר הספציפי שאני אריץ יהיה ממומש, ואז לנביגייטור יש אובייקט שנקרא geolocation, שדרכו אנחנו נחשפות שלוש פונקציות עיקריות, get current location, ונראה אם יש לנו את ה... לא. אז watch position, שבעצם מגדיר לי אינטרוול שכל כמה זמן אני מקבל נוטיפיקציה האם קרה משהו, והמשהו שקרה זה כמובן שיניתי מיקום, וקליר וואץ' שבעצם מנקה לי את הדבר הזה. אז בגט קרנט פוזישן אנחנו בהנדלר של הסקסס שלו עומדים לקבל E. ה-E הזה, האיבנט שחוזר לי, מכיל אובייקט שנקרא קורדס, והאובייקט הקורדס מכיל אל כל מיני דאטה כמו למשל latitude ולונגטיטיוד שבהם אני עומד להשתמש עם virtual earth כדי לייצר לי את המפה. אז הנה אני מייצר אובייקט של מפה של virtual earth, אני מייצר אובייקט location דרך virtual earth lat long, ואני נותן את המפה, אני טוען את המפה לתוך ה-div map.loadmap ונותן לו איזשהו location. אני אקצר את הדוגמה הזאת שוב בגלל זמן, ומה שאני הולך להראות לכם זה, בואו נראה אם זה יצליח להכן אותי. אוקיי, אז קודם כל הוא צריך לזרוק לי את ההערה, geolocation wants to track your physical location, allow once. בואו נראה איפה הוא יזרוק אותי מבחינת מיקום. או אם הוא בכלל יצליח להכן, אז הוא שם אותי, בואו ניכנס פנימה ונראה. פה, הוא שם אותי פה. יש את כל הסוגי תצוגות של virtual earth, או google maps, או מה שתגדיר. אוקיי? אז the current location, ואנחנו די בקירוב במיקום שלנו. כן. נכון. אני בוא אליי אחר כך. בסדר? אוקיי. אז זה על קצה המזלג geolocation, היכולת שלי לאתר, להכן אתכם במיקום שלכם. שוב, במקרה הזה אני מחובר דרך ה-ADSL של מייקרוסופט. והוא כנראה הלך לפי ה-IP. ה-API האחרון שאנחנו נדבר עליו, ואז אנחנו נעשה משהו מהיר על CSS 3, זה Web Workers. כמה threadים יש ב-JavaScript? אחד, אז מעכשיו כבר לא. Web Workers, זה האפשרות שלכם להריץ background threads ברמת הבראוזר, כדי לעשות כל מיני computations, כל מיני דברים שאתם רוצים לעשות מאחורי הקלעים. הוא לא נועד לכל דבר, וכמו threadים, יש לו cost של warm-up, והדבר העיקרי והטוב לעומת threadים של .NET זה ש-Web Workers לא, הם לא מסונכרנים. אי אפשר לסנכרן ביניהם, זאת אומרת שכל אחד מהם רץ בקונטקסט שלו, בלי state, בלי שום דבר, אלא זה state עצמי, הכל עצמו. זה אומר שבסופו של דבר, וראיתי פוסט של סאשה גולדשטיין מאצלנו, בנושא הזה, שהוא מעלל את ה-Web Workers, איש של C++, אחד האנשים המומחים בארץ פה על פרפורמנס, מעלל את ה-Web Workers, כי הם הדבר הפשוט ביותר בשביל לייצר threadים, אוקיי? ואיך זה נראה, Web Workers? אז שוב, Web Workers כמו IndexDB מצריך HTTP, אוקיי, אז קחו את זה בחשבון. יש לי פה סרוויס שהוא אקו סרוויס, פחות משנה לי מה, איך הוא ממומש, כי הוא בסך הכל מחזיר לי את המסג' שאני שולח. אני מאתחל בדף שלי וורקר, ומפנה אותו לאיזשהו קובץ JavaScript. זה הקובץ הזה שתכף נסתכל עליו. ויש לי מנגנון מסג'ינג, שבו הדף נרשם למסג' שהוורקר שולח לו, והוורקר יכול להירשם למסג'ים שהדף ישלח לו בחזרה. אז במקרה הזה, מה שהוורקר מחזיר לי, אז אני רושם את זה לאיזשהו result div שיש לי פה. result output. מבחינת ה-Web Worker, מה אני עושה בתוך הקובץ של ה-Web Worker עצמו? אני עושה קריאת AJAX ל-Eco Service, זה הכל, ומשתמש בפונקציה של ה-Web Worker שנקראת Post Message, בשביל לעשות העברת Message לדף הראשי. שימו לב, שוב, ה-Worker לא מכיר את הדף. אם אני צריך לעשות דברים, אם נגיד אני רוצה לקרוא לאלמנטים בדף או כל מיני דברים כאלה, אני לא אעשה את זה ב-Web Worker, זה thread אחר, thread של ה-UI, Web Worker הוא משהו עצמאי לחלוטין. בואו נראה את הדמו עצמו, רץ.
אם הדף עשה רג'יסטר למסג' הזה, יקרה משהו, לא עשה...
כן, אז לא יקרה שום דבר. אז ה-Worker רץ ורץ. כן, בואו נריץ את זה. בפועל מה שאני עושה, אני שולח hello לסרוויס, מקבל חזרת התשובה, hello. זה נראה מאוד פשוט, אז אני רוצה להראות לכם עוד דמו אחד נוסף קטן, מה אפשר לעשות עם Web Workers. הנה. רגע. לא זה. מה שאתם הולכים לראות זה את הבלאג'יו של לאס וגאס. כל אחד ואחת מהמזרקות זה Web Worker בפני עצמו. אוקיי? בואו נשנה את זה. אנחנו רוצים Flying Snakes. 5 Flying Snakes. בואו נראה איך זה נראה. אוקיי? שוב מזכיר, Web Workers. אז אם הדמו שלי לא נראה מי יודע מה, מה אפשר לעשות עם זה? אתם יכולים לעזר ב-Web Workers בשביל לעשות דברים ברקע, ואז הביצועים שלכם יכולים להיות יותר טובים. אני אומר ומדגיש שיכולים, כי לא צריך להשתמש ב-Web Workers לכל דבר. מעבר לכל ה-API'ים שראינו עכשיו, יש עוד הרבה API'ים נוספים שאפילו לא נגעתי בהם, כמו למשל Web Notification, מאפשר לי להעלות נוטיפיקציות, לא ברמת הבראוזר, אלא בתוך הדסקטופ שלי. File API שמאפשר לי לעשות read ו-write לקבצים בתוך סנדבוקס של הבראוזר. Web Socket שמאפשר לי לעשות תקשורת דו-כיוונית קליינט-סרבר, ואז לפתוח בעצם סוקט בקליינט, סוקט בסרבר, ושהם מחוברים, וזה מה שמחליף את הלונג פולינג, או קומט, או כל השיטות הישנות שאנחנו עושים, לונג HTTP, גט כזה ארוך ומחכים שהוא מתישהו ייסגר. יש API'ים נוספים שלא רשומים כמו, כמו למשל Vibration API, ללכת לויברציה של המכשיר, API'ים של Server Sent Events, כלומר אני מתחבר לאיזשהו Event Source ומקבל נוטיפיקציות כל פעם שמשהו קרה ברמת הסרבר, שזה בעצם עוד משהו שמאפשר לי לעשות communication כמו web sockets, אבל לא דו-כיווני, חד-כיווני, מהסרבר לקליינט. שקרו בסרבר, כן. ועוד. אז יש פה המון המון API נוספים. אני ממליץ לכם ללכת לקרוא. זה קורא מור וגידים, אל תחכו. קצת על CSS3. CSS3 זה revision ל-CSS2.1 שמכיל בעצמו, בתוכו הרבה 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 חידושים. אחד החידושים העיקריים, סוף סוף CSS3 מחולק למודולים. יותר נכון CSS נקודה מחולק למודולים. אם עד עכשיו CSS היה הכל בדוקומנט אחד ארוך ובלתי קרי, יש לי עכשיו מודולים, מה שמאפשר ל-working groups להגדיר את ה-CSS עצמו, את התקנים שלו. הדבר הראשון שאני הולך להראות לכם נקרא Media Query. אתם בדרך כלל רוצים לעבוד עם יותר מבראוזר אחד ויותר מדיווייס אחד. אחד הדרכים להבין איזה דיווייס יש לי, או איך, מה גודל המסך, או כל מיני דברים כאלה, ואז להכיל CSS, זה Media Queries. Media Queries מאפשרים לי בעצם דרך סוג של שאילתות מדיה, להבין כל מיני דברים בנוגע לבראוזר ולדיווייסים שהוא כרגע מחובר אליהם. למשל, בדמו, בדוגמה שיש לכם פה במסך, אני בודק האם ה-width של הסקרין שלי הוא מעל 1199, אם כן, אני נותן CSS אחד, אם לא, אני נותן CSS אחר, ואם הוא קבוע בין 1200 ל-1300, אז אני נותן CSS שלישי. מה שזה מאפשר לי לעשות זה, במקום לעשות בדיקות בעצמי ב-JavaScript על אלמנטים כאלה, לקבל את הבדיקות האלה built-in על ידי Media Queries. זה לא חייב להיראות על ידי property של Media, אפשר לשים Media Query בתור את Media בתוך ה-CSS file עצמו ולהכיל את זה, וזה עוזר לפשט את העבודה שלנו קצת יותר, כשאנחנו עובדים מול יותר מדיווייס אחד. אז תכף את תראי את הדמו שלי שאני עושה ריסייז לחלון והמדיה קווירי תופס. אוקיי? CSS 3 מכיל גם שינויים חדשים בקולור. איזה כיף, יש לי אלפא, סוף סוף דברים כמו טרנספרנסי יכולים להיות ב-CSS, כולל פרופרטי שאני יכול לשים על כל אלמנט שנקרא אופסיטי, שדואג לי לעשות אלמנטים בצורה אופק. יש לי סוף סוף בורדר רדיוס, ואני לא צריך יותר להשתמש בכל מיני דברים עגולים כאלה בפינות שלי, תודה לאל. יכולת לשים יותר מאימג' אחד בתור background על אלמנט, לקבל שדווים, לקבל עוד כל מיני דברים אחרים. תכף. ומה שאני הולך להראות לכם זה בדיוק את השאלה שנשאלה קודם לכן, וזה הדבר הבא. קודם כל אני הולך למדיה קווירי ואנחנו נראה דוגמה. כן, נלך קודם כל למדיה קווירי. אוקיי, יש לי פה תמונה. אני הולך לכווץ את זה והתמונה נעלמה. למה? אז יש לי Media Query שבודק את גודל הדיספליי שלי, ולפי זה מגדיר איזה CSS להריץ. בואו נראה את ה-CSS עצמו. את ה-Media Query. שימו לב, אמרתי לא חייבים לשים את זה בלינק, אוקיי? יש לי פה div, יש לו width 800 על 600, ו-background, jellyfish, jpeg. הנה Media Query. שבודק מה הסקרין שלי ואם המקס ווידס מתחת ל-600, הוא עושה background image על הדיב שווה none. Okay? זה למה קיבלתי את ההתנהגות שהגעתי ל-600 פיקסלים, אין לי יותר את התמונה, וכן הלאה והלאה. זה צריך לתת לכם את ההינט, איך אפשר להשתמש בזה. לא רק זה, אפשר להכיל את זה על כל צורה אחרת של עבודה. כאשר בגלל שהדיב פה מוגדר אחרי המדיה קווירי, ה-background image none יתפוס. שימו לב לדקויות האלה. בגלל שהגדרתי את הדיב אחרי, את המדיה קווירי אחרי הדיב, אז זה יתפוס. מה? אם לפני, אם אני לא טועה, לא. כן. תחת הפרופרטי שנקרא מדיה. קצת דברים נחמדים. הנה יש לי בורדר רדיוס. זה בסך הכל פרופרטי של בורדר רדיוס. אוקיי? עשיתי אותו שונה פר פינה. 100 פיקסלים, 50 פיקסלים, 250. בגלל זה הוא נראה ככה. ואם אני אעשה אותו 50-50-50-50, אז הוא יהיה מעוצב יותר יפה. חוץ מהבורדר רדיוס, כמובן, אופסיטי, שקיפות. אז זה בסך הכל פרופרטי שאתם יכולים לשים על, בתור סטייל, במקרה הזה על דיב. אופסיטי 0, 0.2. לא, זה להגדיר אלפא, כן, אבל זה שימוש באופסיטי, כי יש לי דרך אחרת לשים אופסיטי, דרך RGBA או דרך HSLA, שזה פעולות נוספות, והנה הדוגמה ל-RGBA, שיש לי שקיפות של אלמנט מעל אלמנט אחר, ואיך זה נראה בפועל, background color, RGBA, וזו האלפא שלי. אז אלה דמויים מאוד פשוטים של CSS 3, מה עוד יש לי שם? אז המון. אנימציה. אפשר לייצר פריים סטים שלמים ב-CSS ולעשות, להריץ אותם כאנימציה. מספיק עם כל הדברים המסתובבים האלה שאתם בדרך כלל מורידים JavaScript בשבילם. היום CSS Animation יאפשר לכם לעשות את אותו הדבר. טרנספורמציות. לקחת דיב ולהפוך אותו, לסובב אותו במרחב אפשרי דרך CSS Transform. CSS Fonts או Font Face. היכולת שלי בעצם להגדיר את הפונטים שלי על הדפים. במקום להשתמש בפונטים הסטנדרטיים של אריאל או כל מיני דברים, עם חשקה נפשי באיזשהו פונט בצבע ירוק מזעזע עם כל מיני פינות עגולות ודברים כאלה, אני יכול עכשיו לעצב את הפונט שלי ולהכיל אותו ב-CSS. היכולת שלי לשים בורדרים, בקגראונדים, לאוטים שונים, כלומר, אם עד היום הייתי צריך לעשות float right, float left ולהשתגע עם כל מיני positioning, אז יש לי אפשרות לשים flexbox ומולטי קולומס, ובעצם להגדיר כל מיני דברים, טמפלטים, גרידים, יש כרגע ב-IE10 כבר נתמך גריד לאאוט, כל מיני דברים כאלה שנמצאים פה בשביל לעזור לנו לעצב את הדפים שלנו, במקום שאנחנו נתחיל לעבוד בצורה float right, left, אופס, זה זז לו ימינה יותר מדי, תעשה לו padding, תעשה לו merging, תעשה לו זה, תתחיל לשחק עם זה. מספיק. יש לנו יכולות layout ב-CSS 3 שאתם יכולים כבר היום להשתמש בהן. טרנזישנים גם יש. גם יש טרנזישנים. עכשיו אני הולך קצת לדבר על הדבר שבאמת צריך לעניין אתכם. Support. אוקיי, יש לנו IE, Chrome, Firefox, Opera. איך זה בא לידי ביטוי? אז לצערי הרב, לא כל מה שיש ב-HTML5 נתמך על ידי כל הדפדפנים. ובואו נדבר על איך זה נראה פחות או יותר מבחינת ה-API. אז אתם יכולים לראות, במקרה הזה יש פה רק את עד IE9, 10 שאנחנו רצים פה כרגע, מריצים אותו, תומך בהרבה הרבה יותר. אוקיי? אתם יכולים לראות שאינדקס-DB לא נתמך על ידי אף אחד מהגרסאות. פיירפוקס גרסת 10, אינדקס-DB נתמך. קרום הגרסה האחרונה, שזה כבר לא מעודכן השקף הזה, גרסת 16, אינדקס-DB נתמך. i10, אינדקס-DB נתמך. אבל זה פחות או יותר יכול לעזור לכם לסכם איפה, מה תומך במה, למה וכמה, מבחינת חלק מה-API'ים של HTML5. כאשר מולטימדיה, אתם יכולים לראות שיש סופורט בכמעט כל הבראוזרים עד למעט i8 ומטה, אוקיי? וזה באמת מביא אותי לשאלת השאלות. אסטרטגיות של HTML5 integration. איך אני עושה את זה היום? יש את האסטרטגיה האהובה עליי, אסטרטגיית הבת יענה. תתעלמו מ-HTML5, זה לא קיים, ומתי שהוא זה ייפול עליכם בתור מכה, אז אתם פה כי אתם לא רוצים להתעלם מ-HTML5 ואתם לא בת יענה, אוקיי? HTML5 קיים, אתם לא יכולים להתעלם ממנו, זה העתיד, זה הולך להיות הדבר של הווב. ו-HTML5 זה HTML בסופו של דבר, זה JavaScript, אז אתם כבר יודעים את זה, אבל אתם חייבים לעבוד א' סטנדרטים, ואיך אני עושה את זה? אז יש פה רשימה של כמה וכמה דברים שאני ממליץ לעשות. למשל, לבחור את המכנה המשותף הנמוך ביותר. כלומר, יש לי פיצ'ר שאני לא יכול בלעדיו, או לא יכול לוותר עליו. ואז זה אומר שאני מגדיר לי באתר בצורה לא יפה ליוזרים שלי, רבותיי, אתם חייבים להיות עם אינטרנט אקספלורר 9, קרום כך וכך, פיירפוקס כך וכך, כי גיאולוקיישן נתמך בהם. ורטיקל סלייסז, אני רוצה פונקציונליות ספציפית, ואז אני אומר, בלי הפונקציונליות הזאת, האתר שלי לא עובד, ואני גורם לזה שהאתר שלי לא יעבוד, ואני מקווה שהיוזרים שלי יאהבו אותי. הדבר הנפוץ והבאמת עיקרי זה להשתמש בפוליפילס. פוליפיל זה שם נרדף להק ג'אבסקריפטי, אוקיי? זה ספריות שלמות שאתם יכולים למצוא אותן באינטרנט. דרך האתר של modernizer.com יש לינק לרשימה מאוד מאוד גדולה של רשימת פוליפילים. כאשר המטרה של הפוליפילים האלה זה לדמות לכם התנהגות של API של HTML5 בדפדפנים ישנים. מה שאתם תעשו בגדול זה אתם תבדקו דרך מודרנייזר לדוגמה, האם יש לי תמיכה ב-API מסוים, אם אין לי את התמיכה אתם משתמשים בפוליפיל. והפוליפיל יחכה לכם בעצם את ההתנהגות של נגיד אינדקס-DB. כלומר, הספריות פוליפיל, כדי שהן יהיו כמו שצריך, חייבות לספק לכם את ההתנהגות לפי מה שאתם מצפים, כשבמקרה והבראוזר כן תומך ב-API הספציפי, אז אתם לא צריכים לשנות שום קוד, אוקיי? לפעמים פוליפילים מכריחים התקנה של אקטיביקסים, קחו את זה בחשבון. למשל, איך אתם יכולים לייצר מצב של גיאולוקיישן או מצבים אחרים, ותמיד כדאי לשים לב לדברים האלה, כי יוזרים לא אוהבים לפעמים דברים כאלה, כמו אקטיביקסים. המימוש שלהם אמור להיות לחכות לנו בעצם את ההתנהגות של ה-API של HTML5. אמור. כל עוד בנו את הספרייה כמו שצריך, כן, זה אמור להיות אותו דבר. יש בגים, יש בעיות, אין משהו מושלם, אנחנו כולנו מפתחים, אנחנו יודעים את זה. הדבר האחרון זה fallback strategies, אוקיי? למשל, במצב שבו אין לי תמיכה של CSS כלשהו, אני יכול לשים את הפרפיקסים של כל הוונדורים, ואם אין לי בכלל תמיכה, אז ובעקבות זה ה-CSS הרי אמור להתעלם מכל פרופרטי שאני שם שהוא לא מכיר, אז אני עושה איזשהו fallback בתוך ה-CSS. אם יש לי וידאו טאג והוא לא נתמך על ידי בראוזרים, אז אמרתי לכם, הבראוזרים יתעלמו ממנו, ואז אתם יכולים לשים בתוכו או בתוך האודיו אובייקט של פלאש או סילברלייט או כל דבר אחר, ואתם תמיד, תמיד כדאי להשתמש בספריות כמו מודרנייזר כדי לבדוק האם נתמך, לא נתמך, ואם כן, סליחה, ואם לא נתמך, אז לחשוב על הפולבק, אם זה פוליפיל או אם זה משהו אחר. עכשיו אנחנו בשלב שאלות. כן. דרופל, אומברקו וכל הדברים האלה. חלק מהם כבר היום מתחילות להטמיע את ה-HTML5 פנימה לוורז'נים הקרובים שאמורים לצאת. אוקיי? אם זה גרסאות קודמות, אין ה-HTML5. השאלה הייתה אם דרופל או כל מיני CMS'ים כאלה ואחרים, אם הם מטמיעים HTML5, אז כן, הם לא יכולים להתעלם מ-HTML5. שאלות נוספות, כן. אז אני יכול לשים JavaScript, כן. כי הדפדף, אוקיי, זו שאלה מצוינת, למה בכלל להשתמש בפיצ'רים האלה אם בלאו הכי אני אצטרך איכשהו לעשות פולבקים? התשובה היא, ברגע שאני שם פלייסולדר לדוגמה, אז הרנדרינג של הדבר הזה לא צורך CPU, ואם אני משתמש בג'אבסקריפט הוא כן צורך CPU. וזה אומר שדפדפנים מתקדמים יותר יוכלו כן להציג את הדברים בצורה של צורכת פחות משאבים. הדפדפנים הפחות מתקדמים, אין מה לעשות. אז זה הרבה עבודה, הרבה עבודה, אבל הרווח, הגיין של זה, הוא גיין מאוד מאוד חזק, כי בעתיד אתה פשוט מוחק את האיף הזה, ואין לי יותר את האיפים. אבל עד שנגיע לעתיד הזה, ייקח קצת זמן. שאלות נוספות. כן. אינדקס DB, כן. אוקיי. מה זה נותן לי מעבר? אז כשאתה עובד עם XML ב-in-memory, אין לך persistence. אין persistence, כלומר, אם זה סוגר את הבראוזר, אני צריך להוריד עוד פעם את ה-XML עם ל-client side. IndexDB כן, הוא persistent database, זה database ברמת ה-client, זה היתרון. אם אתה מוריד XML ל-client side, אז אתה צריך לעשות הרבה processing, הרבה מניפולציות, לעומת JavaScript, ששוב, אתה יכול להשתמש גם בזה, גם בזה, אין עם זה שום בעיה. אני לא רואה אם ה-client side מכיל XML'ים, איזשהו יתרון משמעותי, אוקיי? אבל אני כן רואה יתרון בזה שאני לא צריך להשתמש ב-XML. אני מייצר JSON object, מוריד אותו ל-client, הוא יפין יחסית ל-XML בכל מקרה, איך שלא תסתכל על זה, ואז אני עם זה משתמש ב-IndexDB. עוד שאלות? הבעיות של הסקיוריטי העיקריות היו בעולם ה-WebGL, אוקיי? והוא פותח כל מיני backdoors שאפשר לעשות דברים לא טובים לדפדפן. בגלל זה מייקרוסופט לא תומכת ב-WebGL, וכנראה גם לא תתמוך בעתיד עד שיפתרו את הבעיה. יש שם הרבה הרבה חשיבה של סקיוריטי בתוך התקן, ומי שיכנס לתקינה של HTML5 יוכל לראות שיש תמיד סקשן של סקיוריטי ומה הבראוזרים חייבים לממש כדי שהעסק יהיה סקיורד. למשל, גיאולוקיישן, ראיתם, אני חייב להגיד, אני רוצה לתת את המיקום שלי, אחרת הוא לא מאפשר לי. אינדקס DB, אם אני צריך הרשאה מהיוזר לשים דאטאבייס בקליינט סייד. אם היוזר לא נותן לי את ההרשאה, זה לא עובד. אוקיי? שאלות נוספות? מה הטעם להשתמש בתגיות של מטה-דאטה? הם לא מטה-דאטה, הם תגיות מבניות שהמטרה שלהם היא בעצם א', accessibility, ב', search engine optimization, ולפתח שפה שהיא לא דיוויץ. לא. אז מה שעושים, עושים פוליפיל. איך עושים את הפוליפיל הזה? שים CSS, header, פסיק, footer, פסיק, nav, פסיק, מה שזה לא יהיה, display, נקודה, נקודתיים, block, נקודה, פסיק, והבראוזר חייב להציג אותם. אוקיי? מתייחס אליהם כאל div, שהוא display block. כן. זה בעתיד, אוקיי? כל הסירי למיניהם, כן? זה כאילו, יש ספיץ' API שמנסים להכניס, אני לא יודע אם הוא ייכנס, כן או לא. לפחות לא ל-HTML5, אולי HTML6. אוקיי, מי שירצה לשאול עוד שאלות שיבוא אליי, אני אסכם את ההרצאה. השורה התחתונה, חברים, קרוס פלטפורם. זה השורה האחרונה, ועם זה אני רוצה שתלכו. חברים, אם אתם רוצים לפתח לאנדרואיד, iOS, Windows Phone, טאבלטים, whatever, אם אתם הולכים לעשות אפס, אז אתם צריכים לפתח אפס בכל אחת ואחת מהשפות האלה, וזה קושי. או שאתם יכולים לפתח אפ אחד, Webby HTML5, להשתמש אולי בספריות כמו Phone Gap, למי שמכיר, ולקבל את הקרוס פלטפורם הזה. בנוסף לזה, כל הבראוזרים מתיישרים לאט לאט לתקן של HTML5. זה אומר שהעגלה והסוסה רצים קדימה, אל תאחרו את הרכבת. זה שם, זה יהיה שם, זה קורם אור וגידים כבר יותר משלוש שנים, ואנחנו נמצאים שלוש שנים אחרי שזה התחיל, אוקיי? זה לא מאוחר מדי, והיום זה הזמן להתחיל. אז אני רוצה להודות לכם על הזמן שלכם, שבאתם לשמוע אותי, ושוב, HTML5, cross platform. תזכרו את זה.